ברוך השם, אנחנו נמצאים עכשיו בתחילתו של שבוע, שבשבוע הזה קוראים פרשה מאוד מאוד חשובה, פרשת משפטים, שהיא הפרשה שהיא פרשת ההמשך של מתן תורה, שבה הקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל את כל היסודות החברתיים, ואת כל התמיל, איך בני אדם אמורים להתנהג אחד עם השני, ואיך בני אדם אמורים להתנהג ולנהוג ולהצדיק או לשלול את התנהגותו אחד של השני, במצבים מורכבים ובמצבים קשים. ואנחנו שמחים שהשיעור הזה ניתן לא לחינם, כמובן כל דבר מגולגל מן השמיים בהשגחה פרטית, שהשיעור הזה נמסר לעילוי נשמתו התורה של רבי דן הצדיק, שהיה מבני הקהילה כאן במרוקו, ושנים על גבי שנים מבני קהילת שובה ישראל. הכרנו אותו מגיל צעיר מאוד, ראינו את הצדקות שלו, את המידות הטובות שלו. באמת, אם אנחנו בפרשה שהיא אמצע בין בן אדם למקום לבין בן אדם לחברו, ו רצון התגשמות של שני הדברים האלה אצל עם ישראל, עליו ראינו בצורה שלמה ביותר את ההתגשמות של שני הדברים האלה. עבודת השם מושלמת, עבודת השם בצורה המובחרת ביותר שיכולה להיות, והקפדה הגדולה ביותר על כל ענייני בן אדם לחברו. ומן השמיים גלגלו שבשבוע הזה מדברים עליו, מספידים אותו ומזכירים אותו. אז כמו שאמרנו, הפרשה הזאת מדברת כל העניינים של בן אדם לחברו. בפרשה הקודמת, פרשת תתרו, הקדוש ברוך הוא נגלה אל עם ישראל על הר סיני, ונתן לעם ישראל את עיקרי המצוות, את הדברים העיקריים שבני ישראל אמורים על ידם ויכולים על ידם להתקרב לקדוש ברוך הוא, לזכות להיות אנשים שלמים, לזכות להיות אנשים שהשכינה שורה עמהם. כל הדברים האלה ניתנו לבני ישראל, היסודות לדברים האלה, בפרשה הקודמת, פרשת יתרו. בפרשה הזאת, פרשת משפטים, הקדוש ברוך הוא נותן לבני ישראל עשרות מצוות שכל כולם נועדו לשמור על האהבה ועל האחווה ועל הסדר הטוב בתוך בני ישראל. דתות, אחד הדברים שיותר מכל מאפיינים ויותר מכל מייחדים את עם ישראל, זה דווקא את עם ישראל ואת התורה הקדושה, ומוכיחים בצורה החותכת ביותר שהתורה היא דת, שהתורה היא דת האמת, זה דווקא הדברים שיכולים לראות לנו מורכבים וקשים בהבנת התורה. שער הדתות, שער התורות, שער האמונות שיש בעולם, מה הדבר המאפיין אותם? שיש אלוהים שמאמינים בהם, יש מצוות מסוימות שאותה אומה מצווה על ידיהם לסגוד אל האלוקים שלהם, לעבוד את האלוקים שלהם, ובזה הכל מסתכם. אנחנו בני עם ישראל, הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה שהיא מתפרסת והיא חלה על כל תחום ותחום מתחום החיים שלנו. איך אדם קם בבוקר, איך אדם הולך לישון, מה אדם אוכל, ולא רק כלפי עצמו, שאדם ישמור על עצמו, שאדם יגדור את עצמו, שאדם ישלם לאלוקים שלו, כמו שמצוי אצל אומות אחרות, אלא בעיקר, הקדוש ברוך הוא בעיקר מדקדק, והוא מחפש מהאדם איך הוא מתנהג עם אנשים אחרים. כי הקדוש ברוך הוא, התורה שלו היא תורת אמת, והוא הקדוש ברוך הוא האלוקים היחידי שהוא אלוקים אמת. אז אם קם נביא בדור מסוים שרצה לאסוף סביבו מאמינים ולאסוף סביבו אנשים, והוא מכר להם שקר מסוים שיש אלוקים שהתגלה אליו ונתן לו נבואה, לא אכפת לו איך אנשים יתנהגו ביניהם. אכפת לו מה ייחד את הקבוצת אנשים שלו, ואיך הם יתנהגו אליו. עם ישראל לעומת זאת, התורה של עם ישראל היא תורת אמת. לכן הקדוש ברוך הוא, שלא רק אכפת לו מעצמו, לא רק נביא מסוים כמו משה רבנו שאכפת לו כמה יכבדו אותו חס וחלילה וכמה ידברו אליו, אלא הקדוש ברוך הוא שחפץ בתיקון העולם, בשלמות של העולם, ציווה אותנו בעיקר והזיר אותנו בעיקר וידע אותנו שהדבר שבעיקר הוא מקפיד עליו יותר מכל דבר אחר זה השלמות ואהבה ואחווה בין אדם לחברו. ולכן הפרשה הקודמת, פרשת יתרו, כל העניינים שבן אדם למקום. פרשת משפטים, הפרשה שנמצאים, שבה אנחנו, אותה אנחנו קוראים השבוע, הקדוש ברוך הוא מבאר ומסביר כל מורכבות, כל דין, כל פגיעה, כל דבר שיכול ליצור ניתוק, סכסוך, השמצות הדדיות, הדברים הקשים שאנחנו כולנו רואים שקורים בין בני אדם, הקדוש ברוך הוא נתן את הדין הצודק, את הדין האמת שאמור להיות בדבר הזה. ולכן גם פרשת משפטים כל כך חשובה, עד כדי כך שיש מחלוקת במחילתה, שהאורחה עם הקדוש מבאר אותה ומעריך אותה בתחילת, מבאר ומעריך עליה בתחילת פרשתנו, האם גם פרשת משפטים ניתנה מסיני, בער סיני, כחלק מהמשך עשרת הדיברות, או שהיא דבר בפני עצמה. רבי ישמעאל, אחד מגדולי התנאים, סובר שכל הדינים שלמו פרשת משפטים הם אחד עם מתן תורה. ניתנו יחד במתן תורה עם עשרת הדיברות, והם לא שונים בשום דבר מעשרת הדיברות, שהקדוש ברוך הוא ישמיע לנו אותם בקול גדול, והם עיקרי האמונה שלנו. רבי עקיבא לעומת זאת סובר, לא, כל התורה כולה היא חשובה, יש את עשרת הדיברות שהם במובן מסוים, כן, לא חשובים יותר, כל התורה כולה חשובה באותה רמה, אבל כן עשרת הדיברות הם סיכום ומדגשה של עיקרי האמונה שלנו, שעליהם כל המצוות כולם נוספו, אבל כל המצוות כולם יש להם את אותם חשיבות, ויש להם את אותם נמרו באותה צורה. ועל פי זה הסברנו ואמרנו את מה שאנחנו רואים אצל תלמידי רבי עקיבא. רבי עקיבא אנחנו רואים שהיה קודש קודשים, במהלך השם צבקות, והיה מושלם בכל מידותיו ובכל מעשיו, אבל כולנו יודעים שעוד מעט נגיע לתקופת ימי העומר, שבימי העומר כל עם ישראל מתאבלים ונוהגים כל מנהגי אבלות, שהם כולם זכר למיטת 24,000 תלמידי רבי עקיבא. 24,000 תלמידי רבי עקיבא שמתו במיטה טרגית וקשה ונוראה, מיטה ביסורים נוראים, כולם מתו ב-32 ימים, כולם מתו בפרק זמן הקצר הזה, עונש חמור ומשבר עצום בהיסטוריה של עם ישראל. למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? על שלא נהגו כבוד זה בזה, הם לא כיבדו זה את זה, לכאורה לא מובן, הרי אין חולק על זה שהם היו תלמידי חכמים מופלגים ושהם היו בעלי מידות גבוהות, אין ספק על הצדקות ועל הקדושה של תלמידי רבי עקיבא. אז למה הם חטאו? איך הם בכל זאת כל כך פגמו בענייני בן אדם לחברו? אז שני תשובות אפשר לענות על זה. אנחנו יודעים שיש איסור שאדם יעשה דברים רעים לחברו. הרבה מאוד איסורים בתורה, מה המהות שלהם, מה השורש שלהם, מה הקדוש ברוך הוא רוצה להשיג על ידם, שבן אדם אחד לא יפגע בבן אדם אחר. יש הרבה לאווים, ככה זה נקרא בלשון התורה, לאו, דבר שהוא אסור, שהמטרה של הלאו הזה, הדבר שהקדוש ברוך הוא רוצה להשיג על ידי הלאו הזה, זה שאיש לא יפגע בחברו. ויש דעה של רבי עקיבא שמובאת בגמרא במסכת מכות, שלאו שאין בו מעשה אין לוקים עליו. מה הכוונה? כל לאו שאדם עובר עליו, אז בדרך כלל על רוב ככל לאווים יש מלכות. בזמן שבו בית המקדש היה קיים, אדם היה עובר עליו, עושה איסור לאו, בדין היו מקים אותו 39 מלכות. אבל רבי עקיבא סובר שאם יש אדם שעבר עליו שאין בו מעשה, אדם לא קם בידיים ועשה איזשהו לאו, אלא הוא עשה פעולה שכתוצאה ממנה קרה משהו אסור, או שהוא לא עשה שום דבר ואיכשהו בעולם קרה משהו אסור בגלל שהוא לא עשה משהו שהוא אמור לעשות, עליו כזה לא לוקים. למשל אדם שאמור לאכול קורבן, אמור לאכול פסח, אמור לאכול משהו שהוא עד שעה מסוימת והוא לא אכל, הוא לא קם ועשה מעשה אסור. אבל ההימנעות שלו מעשייה היא גרמה שיעשה איסור ויחול עליו איסור ושלילה שהתורה אסרה ושללה. רבי עקיבא סבר, הדבר כזה לא לוקים. לכן מתן רבי עקיבא אמור, אנחנו לא נוהגים כבוד זה בזה. מה זה לא לנהוג כבוד זה בזה? זה לאו, זה דבר שהוא אסור. אבל אין בזה מעשה, אנחנו לא באים ומכים מישהו אחר, הם לא קמו והיכו מישהו אחר, ביזו מישהו אחר, השמיצו מישהו אחר, רק לא נהגו כבוד זה בזה. אמרו הרב שלנו מה אומר? שעליו שאין בו מעשה, אין לוקים עליו. לכן אמרו אנחנו יכולים לחמוק מזה. חמקו מהדבר הזה ולא נהגו כבוד זה בזה. אבל מה קרה בסוף? כולם מתו. כולם מתו וכולם נפטרו, כי על ענייני בן אדם לחברו הקדוש ברוך הוא מקפיד יותר מכל שאר הלאווים ויותר מכל שאר הדברים. וזו הסיבה שרבי עקיבא אמר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. כל התורה כולה היא חשובה מאוד, היא מפוארת מאוד, היא דבר נצרך ודבר שאמור להיות בראש מעיינינו. למה רבי עקיבא מדייק ואומר דווקא ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה? וגם אז הלשון הזאת זה כלל גדול בתורה. אז צריך להגיד ואהבת לרעך כמוך, זה עניין גדול בתורה, זה דבר שכל אדם צריך ללכת לאורו, זה דבר חשוב מאוד. מה זה זה כלל גדול בתורה? אלא כמו שאמרנו, יש כללים מסוימים בלימוד התורה, כללים איך אנחנו, כללים שמכילים בתוכם הבנות של הרבה מאוד דברים. אז יש כלל, יש כלל, לאו שאין בו מעשה אין לוקים עליו, ככה רבי עקיבא סובר. לאו שאין בו מעשה לא מקבלים עליו מכה, זה כלל בפני עצמו. מה רבי עקיבא אמר, ואהבת לך כמוך, זה כלל גדול בתורה. יש לדבר זה כלל בפני עצמו. אם הכלל אומר שלאו שאין בו מעשה אין לוקים עליו, ואהבת לך כמוך, זה כלל בפני עצמו שכן לא לוקים עליו, שכן נאנשים עליו, שכן יש עליו, יש עליו קושי גדול מאוד. לכן אומר, יש כללים בכל ההלכות שעל פי הכללים האלה, על עבירה של בן אדם לחברו, על עבירה של פגיעה בבן אדם אחר, אדם לא אמור ללקוט, אבל על אדם שעובר על הדבר הזה של ואהבת לרעך כמוך, על זה יש כן מלכות קשות, ועל זה כן הקדוש ברוך הוא מעניש בעונשים קשים מאוד. וכמו שאמרנו, יש את המחלוקת הזאת בין רבי ישמעאל לבין רבי עקיבא, על פי זה פירשנו בשבת גם את מה שאמרנו עכשיו, שתלמידי רבי עקיבא לא נהגו כבוד זה בזה. לכאורה למה לא נהגו כבוד זה בזה? הרי הם היו בענייני בין אדם למקום, ללא כל ספק קדושים ותיאורים, ונמצאים במעלה ובמדרגה הרוחנית הגבוהה ביותר שבן אנוש יכול להשיג אותה. רק בענייני בן אדם לחברו הם ירדו מתחת לכל שאר האנשים, ולמרות שמימינם ומשמאלם של כל אחד היו גדולי עולם, לא נהגו כבוד זה בזה. למה? אלא על פי המחלוקת שאמרנו מובן. רבי ישמעאל מה סבר? כל המצוות כולם ניתנו, מעמד הר סיני, עשרת ליבות שנאמרו בהר סיני, יש להם חשיבות מיוחדת, שאר כל המצוות יש להם חשיבות פחותה, אבל הדינים שבפרשת משפטים, שכל כולם הם רצון של הקדוש ברוך הוא, שיהיה שלום בין אדם לחברו, שיהיה אהבה בין אדם לחברו, זה גם חלק ממעמד הר סיני, וזה ניתן בחשיבות של מעמד הר סיני. רבי עקיבא אומר לו, גם פרשת משפטים, גם כל ענייני בן אדם לחברו, הם נחשבים כמו כל המצוות, ואין להם את החשיבות של מעמד הר סיני ושל נתינת התורה. לכן כשתלמידי רבי עקיבא ראו את זה, מה הם אמרו? אם הרב שלנו אומר שיש פחיתות לפרשת משפטים, פחיתות לערך של בן אדם לחברו, הם הרשו לעצמם לזלזל בזה. הרשו לעצמם לזלזל בזה, מתו מן העולם, נפטרו מן העולם, ואיבדו את כל מה שיש להם. ולכן רבי עקיבא אמר, ואהבת לך כמוך זה כלל גדול בתורה. למרות שאם תעיין בתורה שלי ותסתכל במה שאני אומר במקום אחר, אני מוריד את פרשת משפטים, שכל מה שכתוב בזה יענה בן אדם לחברו, ואומר שזה דבר פחות, ודבר לכאורה עם ערך פחות יותר ממד מתן תורה, עדיין זה לא אומר שענייני בן אדם לחברו זה דבר שאפשר לזלזל בו, זה דבר שאפשר להקל בהם ראש, אלו דברים שצריך להחמיר בהם ולדקדק בהם בדקויות הקטנות ביותר, כמו שאדם מדקדק עם הדברים שהוא עושה כלפי הקדוש ברוך הוא, עניינים שניתנו במתן תורה, או כל עניין אחר. וככה אנחנו רואים גם על רבי מאיר בעל הנס. הגמרא מספרת לנו על רבי מאיר בעל הנס, שבשלב מסוים בחייו עד הרבה שנים אחרי פטירתו, מספר שנים לא מבוטל אחרי פטירתו, לא למדו תורה בשמיים משמו. בשמיים הקדוש ברוך הוא, מה הקדוש ברוך הוא עושה בשמיים? הקדוש ברוך הוא יושב עם כל פמליה של מעלה, עם כל המלאכים וכל השרפים וכל הנשמות הקדושות של עם ישראל, והקדוש ברוך הוא מלמד את הנשמות האלה תורה. והקדוש ברוך הוא משמיע ואומר דברי תורה מפיהם של כל הצדיקים שחיים או חיו בעולם הזה. הקדוש ברוך הוא אומר מפיהם תורה, כי דבר תורה שבן אדם חידש, דבר תורה שבן אדם אמר, זה דבר ששייך לו, זה דבר שרשום על שמו בתורה. הטאבו העולמי של התורה, ואף אחד אחר לא יכול לקחת את זה ממנו ולהגיד את זה שלו, בשמו. אז לכן גם הקדוש ברוך הוא אומר דברי תורה בשם הנשמות, וכשהקדוש ברוך הוא אומר דבר תורה בשם נשמה, זה עילוי גדול מאוד לנשמה, זה נחת רוח מאוד גדולה לנשמה, וזה דבר עצום בעבור אותה נשמה. רבי מאיר בעל הנס במשך הרבה מאוד שנים לא זכה לזכות הזאת, הוא לא זכה שיגידו דברי תורה בשמו בשמיים. היה לו את הפחיתות הזאת, למה היה לו את הגירעון, הזה, שלא יגיד דברי תורה משמו בשמיים? אז הגמרא אומרת שהוא קיבל תורה ולמד תורה מפי אלישע אחר, שאלישע אחר היה אדם, אנחנו יודעים שהיה אדם גדול מאוד, רבו של רבי מאיר בעל הנס, רבם של תלמידי חכמים ותנאים אחרים, ובסוף ימיו כפר בעיקר, בסוף ימיו זנח את התורה, זנח את המצוות, עבר על העבירות החמורות ביותר, ונהיה השפל שבשפלים בסוף חיים. ולמרות זאת, רבי מאיר בעל הנס, מאהבת התורה שהייתה בו, דבק בו וסירב להפסיק ללמוד דברי תורה. לכן לא למדו תורה משמו בשמיים. ואז הגמרא מספרת שהרבה אחרי הרבה מאוד שנים, אנחנו שומעים ביוחנן, אחד התנאים, אמר רבי מאיר בעל הנס, רימון מצא, תוכו אכל, קליפתו זרה, כל המהלך הזה, ואז בשמיים התחילו להגיד תורה משמו של רבי מאיר בעל הנס בשמיים. ומה הדבר תורה הראשון שהגמרא אומרת שזה הדבר תורה שמרו משמו של רבי מאיר בעל הנס בשמיים? שהקדוש ברוך הוא ישב ואמר, רבי מאיר אומר, מה רבי מאיר אומר? בשעה שבן אדם נמצא בצער, שכינה מה היא אומרת? קלני מראשי, קלני מזרועותיי. רבי מאיר בעל הנס אמר אמרה מאוד מפורסמת ביהדות, בתורה, שהיא האמרה הראשונה שהקדוש ברוך הוא שב ואמר בשם רבי מאיר בעל הנס, אחרי שנים רבות ביותר שלא אמרו דברי תורה בשמו, שאם אדם יהודי נמצא בצער, נמצא בקושי, נמצא בכאב, בשמיים מה עושים? בשמיים מה אומרים? הקדוש ברוך הוא השכינה אומרת, קלני מראשי, קלני מזרועותיי, כבדים עליי, קשים עליי, הזרועות שלי, הידיים שלי, קשה לי לשאת את עצמי. ככה השכינה אומרת, אם האדם נמצא בצער. רבי מאיר בעל הנס אמר המון אמרות, רבי מאיר בעל הנס אמר אין סוף הלכות, עמוקות וקדושות ונעלות. למה דווקא את הדבר תורה הזה אמרו בשם רבי מאיר בעל הנס? אז אם נשים לב, נבין באמת מה החשש שהיה כל כך לקדוש ברוך הוא כשהוא רצה שלא ללמד תורה משמו של רבי מאיר בעל הנס. רבו של רבי מאיר בעל הנס, שבגלל שהוא קיבל ממנו תורה, הוא סוג של הוצא מחוץ לבית המדרש בשמיים, ולא נאמרו דברי תורה בשמו. מה היה הפגם שלו? מה היה הדבר שבגללו הוא הגיע לשאול תחתיות שאליו הוא הגיע? אז חז"ל אומרים לנו שזמר יווני היה שגור על פיו. מה הכוונה שזמר יווני היה שגור על פיו? הוא היה מרבה לשורר שירים ביוונית. לשיר שירים ביוונית לאיסור חמור, ובכל שפה לועזית או כל שירים יש בהם טקסט או שהם לא על רוח התורה, יש איסור גדול לשיר אותם. אבל מה העניין החמור פה? אז המפרשים הראשונים מפרשים ואומרים שהדבר כל כך חמור פה היה שבאותו דור, מה היה הדור הזה? הדור הזה היה דור שמיד אחרי חורבן בית המקדש. הדור הראשון שאחרי חורבן בית המקדש, הראשון או השני, זה היה אותו דור של אלישע האחר ורמיה בן הנס היו בדור הזה. וזה היה דור שבני ישראל היו באבל גדול מאוד, בצער גדול מאוד, בקושי גדול מאוד. בני ישראל, אותם אנשים שחיו, הם לא התאבלו כל תשעה באב, אלא הם לנגד עיניהם ראו איך בית המקדש נשרף בלהבות, ואלף מיליונים נהרגו ונטבחו ונמכרו לעבדות, וכל עם ישראל היה במצוקה נפשית ובדיכאון העמוק ביותר. והנה נמצא אלישע אחר, והוא לא מצטער בצער של כלל ישראל, הוא לא נמצא בחוויה הקשה שכלל בני ישראל נמצאים בה, הוא שר ומשורר לעצמו. אז חכמנו אומרים, אדם שלא נמצא עם עם ישראל בצער שלהם, אדם שלא משתתף עם עם ישראל בקושי שהם עוברים, בסבל שהם עוברים, הוא אדם שבסופו של דבר לא רק שיקפור, לא רק שהוא מתנתק מעם ישראל, אלא הוא אדם שבסופו של דבר יגיע לכפירה בעיקר, הוא אדם שבסופו של דבר יגיע לעזוב את כל התורה כולה. לכן אלישע אחר לא ישתתף בצער של בני ישראל, מה הוא הגיע בסוף לכפור בקדוש ברוך הוא. אז בשעה שראו שרבי מאיר בעל הנס המשיך ללכת אחרי אלישע אחר, למרות שהתגלה בו שהוא לא ישתתף בצער של כלל עם ישראל, מה הקדוש ברוך הוא אמר? רב כזה שאולי אפילו כמו רבי מאיר בעל הנס, שקדוש וטהור, אבל לא משתתף בצער של עם ישראל, אין יכולת להגיד דברי תורה בשמו. אין שום תוקף, אין שום משמעות לדברי תורה שהוא אומר. ברגע שגילו שרבי מאיר בעל הנס כן יש לו משמעות, וכן יש לו עניין לצער שאחרים עוברים, מה הדבר התורה הראשון שמעו עליו? שהשכינה אומרת בשעה שבן אדם נמצא בצער, קלני מירושי, קלני מזרעותי. כי זה, על זה היה כל העניין הזה שהפסיקו להגיד דברי תורה בשמו של רבי מאיר בעל הנס, והתחילו לומר חזרה. את מה רבי מאיר בעל הנס קיבל מאלישע אחר? האם גם את העניין הזה, או לא, או האם גם את העניין הזה הוא קיבל מאלישע אחר שהוא יפסיק להצטער בצערם של אחרים, או לא יפסיק להצטער בצערם של אחרים? כי עם כל המעלות הרוחניות, עם כל הדברים הרוחניים הגבוהים שבן אדם יכול להגיע אליהם, בזה תלוי עיקר הדבר של הבן אדם. האם הוא ישים לב לצער של אנשים אחרים, או לא ישים לב לצער של אנשים אחרים? ועל פי זה אנחנו יכולים לפרש את המשפט הראשון, את הפסוק הראשון בפרשה הזאת. התורה אומרת, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, את המשפטים האלה, את דברי התורה האלה, תשים לפני בני ישראל. לכאורה זה לא מובן. תמיד ברוב ככל המקרים, ממש בצורה מוחלטת, כשהתורה הקדושה פותחת פרק חדש, כשהתורה הקדושה פותחת מקום חדש, מרחב חדש, שבו הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו להגיד לבני ישראל מצוות חדשות, ציוויים חדשים, בדרך כלל מה הלשון שבו הפרק הזה נפתח, שבו הדבר הזה נפתח? וידבר משה וידבר השם אל משה ואומר אליו דבר אל בני ישראל. בני ישראל מוזכרים, משה רבנו מוזכר, יש בדרך כלל פתיח שאומר במילים שונות את הכלל הזה, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו להגיד לבני ישראל. פה לא מופיע לא משה רבנו ולא מופיעים בני ישראל, וגם המילה דבר והמילה למור לא מופיע כמו שמופיעים בכל המקומות. אלא מה כתוב? ואלה המשפטים אשר תשים בפניהם. את הדברים האלה תשים בפני בני ישראל. זה לא מובן, למה משה רבנו לא מוזכר כאן? למה בני ישראל לא מוזכרים כאן? למה הקדוש ברוך הוא לא מוזכר כאן? הם לא מוזכרים כאן. למה זה? ועוד שאלה. כתוב ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. המשפטים האלה תשים אותם לפניהם. מה הכוונה תשים אותם לפניהם? במשמעות הפשוטה שאנחנו מבינים, את המשפטים האלה, את הדינים האלה שאמורים בפרשת משפטים, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, תלמד אותם את בני ישראל. ללמד, להגיד, זה לא לשים לפני. מה זה לשים? ששמים משהו בפועל, משהו לפני משהו. אי אפשר להגיד, לדבר אל בן אדם, אני שם את זה לפניו, אני מדבר אליו, אני אומר לו, אני משמיע באוזניו. מה זה את הדברים האלה תשים לפני? אלא מה? אנחנו יודעים שיש כלל גדול מאוד בכל מי שלומד תורה, את התורה שבעל פה, כל מי שלומד את הגמרא, את המדרשים, יודע שיש כלל גדול בהבנת התורה, שכל פעם שכתוב משהו בלשון רבים, זה אומר על רבים, על המון, על מקרים רבים שיכולים להיות. כל מקום, ואם נאמר באותו מקום הגבלה על כמה מסוימים, זה אומר שתיים. מה זה אומר המילה משפטים? הרבה, הרבה מאוד משפטים. מה המילה ואלה אומרים? מיעוט לשניים בלבד. הרבה מאוד פעמים כתוב בתורה ואלה, הגמרא דורשת מיעוט שניים. הכוונה היא רק לשניים. אז מה זה ואלה המשפטים? הקדוש ברוך הוא אומר, לא כל המשפטים, אלא ואלה המשפטים. שני משפטים, השני משפטים, השני דינים הראשונים שמוזכרים בפרשת משפטים. הקדוש ברוך הוא אומר, את המשפטים האלה, את שני הדינים האלה תשים לפני בני ישראל. מה הכוונה לפניהם? לפני בני ישראל, זה לא יכול להיות כמו שאמרנו, כי לא מוזכרים פה בני ישראל, וגם לא מוזכרת פה לשון אמירה. אלא מה הכוונה לפניהם? לפני כל שאר הפרשה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. את שני הדינים הראשונים שמופיעים בפרשה, תשים לפני כל הפרשה, תשים לפני כל הדינים, תשים לפני כל ההלכות שנמצאים בכל הפרשה כולה. למה? מה מיוחד בשני הדינים האלה? מה הם שני הדינים האלה? הדינים האלה זה דין של עבד עברי ודין של אמה עברייה. מה המשמעות, מה התוכן של שני הדינים האלה, של עבד עברי ושל של עבד עברי? מה המשמעות של שני המילים האלה, של שני הדינים האלה, של עבד עברי ושל המים עברייה, במים שונים מכל שאר הדינים. אז אם נסתכל, כל שאר הדינים שנמצאים בפרשות משפטים, מה התוכן שלהם, מה הם אומרים בתוכם, מה הם מכילים בתוכם, הרבה מאוד התגוששויות, הרבה מאוד דברים קשים שקורים בין שני האנשים, כאשר פרור בצורה מאוד מאוד מוחלטת ומאוד מאוד בהירה, מי הוא האדם הטוב ומי הוא האדם הרע. אנחנו, התורה אומרת, אם יש מישהו שקם והורג מישהו אחר, אז ברור שיש רוצח שהוא אדם פסיכופת, אדם רע, אדם קשה, אדם אכזר, אדם רע מעללים, ויש פה אדם מסכן שהלך ברחוב ופתאום עצרו אותו. אז ברור שהרגשות של כל האנשים, והרגש החם והלב הפועם של כל האנשים הולכים עם האדם שנרצח. אז ברור שכל אחד ירצה לקיים את דיני התורה, שאומרים לפגוע ולהניש מידה כנגד מידה את האדם שרצח, או דינים אחרים. הדין השלישי שמובא בפרשה, אם בן מכה את אביו ואת אמו, או מקלל את אביו ואת אמו, שצריכים להרוג אותו. אז ברור שאם יש אב ואם, אנשים טובים, אנשים ישרים, אנשים שלא עשו שום דבר רע, ויש להם בן גם שיש לו דעות ומידות מקולקלות, והוא קם ומתחיל, לקלל ומתחיל לגדף את ההורים שלו, ברור שגם זה דבר שלא מתקבל, וגם ברור שזה דבר שאין לו מקום, ואנשים הנורמליים יוקיעו את הבן ויעריכו ויקרבו את ההורים. אבל זה כל הדינים האמורים בפרשה. שני הדינים הראשונים האמורים בפרשה, של עבד עברי ועמה עברייה, כלל לא ברור ובכלל לא מובן מאליו שבני אדם ירחמו על האנשים האלה, שהתורה פתאום פה דואגת לכללים שלהם, לזכויות שלהם, לכל הדברים שלהם. עבד עברי ועמה עברייה, מה הם שני הדינים האלה? עבד עברי, פעם, בימי קדם, בצורה שבה העולם היה מתנהל, אנשים היו נמכרים לעבדים. היו אנשים נורמליים שהיה להם את פרנסה והיה להם כל מה שיש להם, ואנשים שלא מצאו את עצמם, לא היה להם פרנסה, לא היה להם שום דבר בחיים שלהם, לכן הם העדיפו למכור את עצמם לעבדים, שהם יהיו משועבדים באופן מוחלט למישהו אחר, ואנשים האלה שהם קנו אותם להיות עבדים שלהם, ידאגו להם ויפרנסו אותם ויכלכלו אותם. ופעם אדם היה קונה עבד, אז הוא שלא רכוש שלו, כמו שאדם מתייחס לשולחן, כמו שאדם מתייחס לבית שלו, ככה אדם היה מתייחס לבן אדם, שהוא קרא. פה התורה נותנת משפטים, דינים, זכויות בסיסיות לעבד. התורה אומרת, עבד לא לעולם עובד, עבד עובד רק במשך שבע שנים, שש שנים, לא יותר משש שנים, העבד עובד. הרבה מאוד דינים והרבה מאוד הטבות התורה עושה עם העבד. מי הוא העבד הזה בדרך כלל? איזה עבד עברי הוא העבד המצוי? אז הגמרא אומרת שמי הוא העבד עברי המצוי? בדרך כלל אם אדם היה הולך, אם אדם היה הולך וגונב משהו, אדם היה גונב משהו מחברו, והוא עשה משהו עם הכסף שהוא גנב, עשה משהו עם החפץ שהוא גנב ואיבד את הכסף, אין לו את הכסף, עדיין הוא צריך להחזיר את הכסף לאדם שממנו הוא גנב את החפץ, אם אין לו, או את הכסף, אם אין לו כסף להחזיר, אין לו כסף לשלם חזרה את הדבר שהוא גנב, מה עליו לעשות, מה הוא יכול לעשות. אז באותו זמן בדין היו לוקחים את האדם שגנב, מוכרים אותו לעבד, ועם הכסף הזה היו משלמים את הגניבה, את הנזק, את כל הדברים הקשים שהבן אדם עשה. אז אותו עבד, אותו אדם יהודי, מה הוא בעצם בן אדם? לא אדם זך ותמים וישר, הוא גנב, הוא אדם שביודעין הביא את עצמו אל המקום שבו הוא נמצא, הוא ידע שהוא הלך לגנוב ולא היה לו כסף שהוא יסכן להיות עבד, ועדיין הקדוש ברוך הוא ידע שהוא מסכן להיות עבד, ועדיין הקדוש ברוך הוא קובע כללים וקובע דינים ואומר איך צריכים להתנהג אליו ואיך צריכים להתחשב בו. אדם כזה שגנב, אדם כזה שעשה מעשים רעים, בדרך כלל הלב של האנשים לא יוצא אליו, לא מיד אנשים רוצים לרחם עליו ולטיב איתו ולתת לו את כל הדברים הטובים. אנשים מרגישים סוג של הרתעה ממנו. הוא אדם גנב אחרי הכל, הוא אדם שעשה דברים רעים. הקדוש ברוך הוא אומר למשה בנו את הדין הזה של בן אדם שעשה דברים רעים, ובני אדם בדעת שלהם אומרים לא צריכים לרחם עליו. הוא הביא את עצמו אל המקום הזה, הוא גרם לעצמו את הצרה שבאה עליו, הוא גרם לעצמו את הקושי שבאה עליו. הקדוש ברוך הוא אומר את המשפטים האלה, את המשפט הזה תשים לפניהם, לפני כל הדברים שמובן לאדם שצריך לרחם, לפני כל הדברים שמובן לאדם שצריכים להיות טוב לאחרים, את המשפט הזה תשים לפני כל המשפטים ותדגיש שבו דווקא צריכים לרחם ולהטיב. דין השני, התורה אומרת, ואלה המשפטים, שני דינים שצריכים להקדים. מה זה הדין השני שמובא בפרשה הזאת? גם דבר דומה מאוד, וגם דבר שמאוד מחובר לדבר הזה שאמרנו עכשיו, כמו עבד עברי. עמה עברייה, מה זה עמה עברייה? אותו דבר, באותו, אותם שנים, בתקופה שבה התורה נכתבה, אז היה שני, היו שני סוגי אנשים. היו אנשים ברמה כלכלית נמוכה ביותר, שלא היה להם אפילו מה לאכול, והיה אנשים ברמה כלכלית גבוהה מאוד, שמדינות שלמות וארצות שלמות היו שלהם. ואנשים עשו כל, אנשים שהיו בני המעמד הפחות, עשו כל דבר כדי רק להשיג כסף. מה אחד הדברים הקיצוניים שבני אדם היו עושים באותה תקופה? אנשים היו מוכרים את הילדים שלהם. אנשים היו, אלה מילדים בני 4, 5, 6, אנשים היו מוכרים את הילדים שלהם לעבדים, את הבנים לעבדים, את הבנות לשפחות, היו מוכרים אותם כדי להביא כסף לבית להתפרנס. ובדרך כלל אדם היה מוכר ילד שלו, אז הילד הזה עבד לכל החיים. אבל התורה קבעה ואמרה את כל הדינים של עמה עברייה, שאם אישה יהודיה, ילדה יהודיה, כילדה קטנה נמכרת על ידי ההורים שלה, להיות עמה בבית של מישהו אחר, אז גם לה יש זכויות והיא לא יכולה להיות שפחה לעולם. היא מגיעה גיל שבו משחררים אותה, היא מגיעה לגיל שהביאה סימני בגרות, היא מגיעה שנת היובל, הגיעה שנת השמיטה, הרבה מאוד דינים שמטיבים איתה, והרבה מאוד דינים שגורמים לה להיות במצב, שהרבה מאוד דינים שגורמים לה להיות במצב משופר וטוב יותר, ולהשתחרר הרבה יותר מהר מהתהליך הרגיל שבו הייתה משתחררת או לא משתחררת לעולם. גם במקרה כזה אדם אומר, זה עניין שלו, אדם בדרך כלל אוהב להגדיר כל בן אדם בהגדרות שלו. יש בן אדם שלו מזל טוב, יש בן אדם שמלכתחילה אין מה לעשות, הוא נולד למשפחה לא עשירה, הוא נולד למשפחה שאין לו הרבה, למה צריך שיהיה לו הרבה? אני צריך לדאוג לו להרים אותו לרמה מאוד גבוהה, אני לא אתן לו לאכול ואתן לו כמה דברים. אבל הקדוש ברוך הוא ברא אותו במזל מסוים. הקדוש ברוך הוא ברא אותו בטבע מסוים, אני לזה לא זה שצריך עכשיו לקפיץ את החיים שלו ולהביא אותו למקום הרבה יותר טוב. את שני הדינים האלה שבו האדם בנטייה הנפשית שלו מיד לא מרחם, לא מיד רוצה לעשות חסד, הקדוש ברוך הוא אומר ואלה המשפטים אשר תשים בפניהם. את שני הדינים האלה של עבד עברי ועמה עברייה, את שני הדינים האלה תשים לפני כל הדינים ותלמד את עם ישראל שיהודי הוא מעל כל הכללים והוא מעל כל המשבצות והוא מעל כל התבניות שקיימים בעולם, ובכל אופן צריך לדאוג לו ובכל אופן צריך לרחם עליו, ובכל אופן צריך להטיב איתו בצורה הטובה והמושלמת ביותר. כמו שאנחנו רואים בהמשך הפרשה, כשהפרשה מדברת על כל עניינים של כסף והלוואה וריבית וכל הדברים האלה, התורה אוסרת על בן אדם לקחת, התורה אוסרת על בן אדם לקחת ריבית מבן אדם אחר, לקחת ריבית, לעשות את כל העניינים של ממון בצורה קשה, התורה אוסרת לקחת ריבית וכסף אסור ממישהו אחר, ומה התורה אומרת? לא תשיך עליו נשך. אל תשיך עליו נשך. מה זה נשך? ריבית שבן אדם לוקח. למה התורה אומרת דווקא לא תשיך עליו נשך? למה התורה קוראת ללשון ריבית נשך? אלא מה זה בעצם ריבית? יש אדם שהוא במעמד כלכלי טוב, יש לו עכשיו כסף, ויש אדם שהוא במעמד כלכלי לא טוב, ואין לו כרגע כסף. אז אדם שיש לו כרגע כסף יכול בצורה של עזרה, בצורה של צדקה, ללוות כסף לבן אדם אחר ולומר לו, כשיהיה לך מה להחזיר לי, תחזיר לי. אבל אדם יכול לנהוג בצורה אכזרית, אדם יכול להגיד לעצמו, זה המציאות בעולם. אני עכשיו יש לי כסף, לבן אדם השני אין כסף כרגע, אני אנצל את זה. אז מה הוא עושה? מלווה לו את הכסף ולוקח ממנו ריבית, מנצל את זה ולוקח על הכסף הזה עוד כסף ועוד כסף ועוד כסף. הוא מנצל את המצב, הוא מנצל את זה שהוא עשיר, ואדם השני אני רוכב על המצב הזה, מנצל את המצב הזה ועושק את הבן אדם השני. לכן התורה קוראת לזה נשך. מה זה נשך? נשך זה אותיות נחש. מה זה נחש? אנחנו יודעים, החטא של הנחש הקדמוני, החטא הזה של הנחש הקדמוני, שהנחש הקדמוני השיא בלשון התורה ושכנע את אדם הראשון ואת חווה לאכול מפרי עץ הדעת, זה מה שהביא את כל הטבע לעולם. כמו שביארנו בשיעורים שאמרנו לפני שבועיים, שזה מה שקבע את כל ההגדרות של בני אדם בעולם. יש אדם אחד שנולד עשיר, ויש בן אדם אחד שנולד עני, ויש בן אדם אחד שנולד במעמד כלכלי שהוא מעמד ביניים. מאיפה הגיעו כל הדרגות האלה? שאין מה לעשות, יש מישהו שנולד למשפחה עשירה, מרגע לידתו מובטח לו וברור לו שכל חייו הוא יהיה עשיר, ויש אדם שהגיע ממשפחה ענייה וכל ימי חייו כמעט בצורה ברורה וודאית הוא יהיה אדם עני, הוא יהיה אדם חסר כל, הוא יהיה אדם שאין לו שום דבר. מאיפה הדבר הזה מגיע? מאיפה השורש לדבר הזה? מחטא אדם הראשון, שאז הקדוש ברוך הוא קבע לכל בן אדם מה תהיה צורת התיקון שלו ומה יהיה סוג התיקון שהוא צריך לתקן בעולם. אז מה אתה אומרת? אל תשיך עליו נשך. מה הכוונה? אל תאמר שזה הטבע של העולם, אל תאמר שמי שהנחש עשה את מה שהוא עשה זה הטבע של העולם, בגלל שאני עשיר והוא עני אני יכול לנצל את זה ולקחת ממנו ריבית ולרחב על המצב הזה. אל תתייחס לזה ככה. למרות שיש טבעים בעולם ויש כללים בעולם שקדוש ברוך הוא הכליל והגדיר, שיש כאלה שהם עשירים ויש כאלה שהם עניים ויש כאלה שהם ברמה גבוהה יותר ויש כאלה שהם ברמה נמוכה יותר, אל תתנהג בצורה הזאת, אל תהיה נבל ברשות התורה ואחזר ותיקח מאחרים בצורה הזאת. תיתן לכל בן אדם את המקסימום ותיתן לכל בן אדם את העושר ואת הכבוד ואת הכסף הגדול ביותר שיכול להיות. וכמו שאמרנו, לא להיכנס לכל מיני חשבונות ולכל מיני דינים, אולי אני כן צריך לרחם במקום הזה, אולי אני לא צריך לרחם במקום הזה, אולי פה אני צריך להיות קשה, אולי פה אני צריך להיות אכזר מעט, אולי פה אני צריך להיות נוקשה יותר. על כל יהודי, בכל מצב ובכל עניין שהוא, תמיד לרחם. לפני שבועיים כשהיינו בארצות הברית, שמענו מאיזה יהודי גדול וחשוב בארצות הברית, כשהתחילו כל היהודים וכל האנשים מכל ארצות תבל להתקבץ אל ארצות הברית, אל אמריקה, ומיליוני היהודים שגרים שם הגיעו באותה תקופה לשם, אז היו שני אדמו"רים גדולים, אם אנחנו לא טועים, אדמו"ר אחד קראו לו אדמו"ר מקופשיץ, הוא פעם אחת, היה אחד מהדמורים הגדולים שהגיעו לאמריקה, והוא פעם אחת נפגש עם הרבי אהרון קוטלר. רבי אהרון קוטלר משקים את ישיבת ליקוד, והם הגדולים והמגדלי אור הגדולים של יהדות אמריקה. וכשהוא נפגש איתו, סיפר לו סיפור חסידי. הוא אמר לו שהוא קיבל מאבותיו במסורת, שהיה דור שבו חיו שני גדולי עולם, אבל אחד היה מבוגר מאוד, ואחד היה צעיר מאוד. מי היה הדמור המבוגר ביותר? הבני שכר. הבני שכר. מכילה, אוהב ישראל מאפתא. אוהב ישראל מאפתא הוא היה סקן הדמורים, הוא היה סקן הצדיקים באותו דור, הוא היה אדם הגבוה ביותר והמרומם ביותר בכל הדור, והיה אברך צעיר שאז רק התחילו ללמוד ממנו תורה, התחילו קצת לקבל ממנו, התחילו קצת ללכת אחריו אנשים. מי זה היה? רב שמחה בונים פשיסחה, שאחרי זה היה אחד מהקדושים, וממנו יצאו שולשלות גור, ועוד הרבה מאוד שולשלות, והרבה מאוד קווים בעבודת השם, יצאו ממנו. ופעם אחת רב שמחה בונים פשיסחה העיד על עצמו כשהוא היה בגיל מאוד מבוגר בחייו, שכשהוא היה צעיר הוא הגיע לאיזה יכולת רוחנית גבוהה מאוד, הוא הגיע להשגה גבוהה מאוד, הוא הגיע למצב שבו היה לו יכולת לדרוש מהקדוש ברוך הוא להביא את המשיח, והמשיח היה מגיע בדיוק באותו רגע, אבל הוא לא עשה את זה, הוא נמנע ולא עשה את זה. למה הוא נמנע ולא עשה את זה? אז הוא סיפר ואמר לאנשים שקיפו אותו לעת זקנותו, כי באותו דור מי הסקן הדור, אוהב ישראל מאפתא. ואם משיח היה בא, כל הסקנים וכל האנשים היו באים לקראת המשיח ושואלים אותו, מי גרם שיביאו אותך? מי גרם שהגעת אחרי כל השנים הקשות האלה? ומה המשיח היה אומר? אברך הצדיק רב שמחה בונים פשיסחה. ואז הצדיק הגדול, אוהב ישראל מאפתא, היה מתבייש. היה מתבייש ואומר, אני לא זה שהבאתי את המשיח, אני לא זה שגרמתי לגאולה. הוא היה מתבייש והיה לו צער. לכן, כדי לא למנוע את הצער ואת ההתביישות של הבני, של אוהב ישראל מאפתא, רב שמחה בונים פשיסחה לא הביא את המשיח וויתר על ההזדמנות הזאת. אז כמו כל בן אדם ששומע את זה מתפלא, הרי לכאורה צער, החמצה של צדיק ככל שיהיה לרגע אחד, לא שווה את כל האיסורים שהיהודים עברו אחרי זה, את השואה הנוראה, את הקושי הקשה, את כל הצער הגדול שבני ישראל עברו, עוברים למעלה מ-200 שנים מאז אותה תקופה. רב אהרון קוטלר שאל את השאלה הזאת, את אותו צדיק, את הרבי מקופשיץ, מה הוא ענה לו? אמר לו, אתה לא מסתכל, אתה לא מתבונן, יש את זה בתורה בצורה הפשוטה ביותר. אנחנו רואים בתורה בפרשת שמות, כשהקדוש ברוך הוא נגלה למשה רבנו, ואמר למשה רבנו לגאול את בני ישראל, משה רבנו עירר, משה רבנו אמר, אני לא רוצה ללכת, אני לא רוצה, אולי כן, אולי לא. משה רבנו ניסה להתחמק מהמשימה הזאת. למה ניסה להתחמק מהמשימה הזאת? הוא פחד שאהרון ייפגע. היה לו אח גדול, אהרון, משה רבנו ניסה לשכנע את הקדוש ברוך הוא שיבחר באהרון ולא בו לגאול את בני ישראל. מה היה באותו זמן? אנחנו יודעים שבאותו זמן זה היה הזמן שבו הייתה גזירת התינוקות, שכל יום היו שוחטים 300 תינוקות. מה זה אומר? שכל יום שמשה רבנו מנע מהקדוש ברוך הוא, שכל יום שמשה רבנו לא רץ לגאול את בני ישראל, לא הלך לגאול את בני ישראל, נשחטו את 300 תינוקות, קרה עוד סבל לבני ישראל, עוד המון המון יהודים סבלו וקיבלו פצעים וקיבלו מכות ועבור סבל היום ונורא באותם ימים, ועדיין משה רבנו לא הלך לגאול את בני ישראל. אותו דבר בדיוק. מה שאדם רואה כמטרה מקודשת, מה שאדם רואה כדבר חשוב מאוד להגיע אליו, למרות שזה דבר חשוב מאוד, למרות שזה עניין גדול מאוד, אם זה מגיע על ידי רמיסה של אנשים אחרים, דריכה על הרגשות של אנשים אחרים, אין לזה שום חשיבות ואין לזה שום ערך. אנחנו עכשיו נמצאים בפרשות של יציאת מצרים. רבותינו המפרשים מקשים דבר מאוד גדול על יציאת מצרים. אנחנו יודעים שהכלב, הבעל חיים, החיה שנקראת כלב, היא זכתה למקום של כבוד מאוד גדול ביהדות. התורה מצווה אותנו, כל נבלה לכלב תשליחון, כל נבלה, כל בהמה ששוחטים אותה והיא לא כשרה, לתת אותה לכלב. יש הרבה מאוד הטבות והרבה מאוד דברים שעושים עם הכלבים. למה זה? כי בשעה שבני ישראל יצאו מארץ מצרים, לא חרץ אל איש מבני ישראל כלב לשונו, ככה התורה אומרת. הכלבים שתקו ולא הפחידו את בני ישראל ולא נפחו על בני ישראל. אז יש הכלבים לכמה שעות, לכמה רגעים, לא נפחו ונתנו לכל השיירה של היהודים לעבור, אז הם זכו לשכר גדול לדורי דורות עד עצם היום הזה. לעומת זאת, בעל חי אחר, קבוצת בעלי חיים אחרת שגם עשתה מעשה מאוד גדול, אנחנו רואים, ולא זכתה אפילו לשכר קטן ביותר. מי הם? הצפרדעים. הצפרדעים לא רק ששימשו כמכה על המצרים, לא רק שהם היו בארץ מצרים והקו את המצרים, אלא הם קפצו לתוך האש, אנחנו יודעים. הצפרדעים קפצו לתוך התנורים, נהרגו על קידוש השם. ממנה אנחנו לומדים את המושג של מוות על קידוש השם. הצפרדעים קפצו לתוך המצרים קפצו לתוך הכבשן, הצפרדים קפצו לתוך התנורים הבוערים והרגו את עצמם. הם קיבלו איזה שכר, אנחנו זוכרים את הצפרדים, עושים איתם משהו? ממש לא. נהרגו, שילמו מחיר כבד, ולא עושים איתם שום דבר. למה? זכר הצדיקים פעם אמר, גם אם אדם עושה מסירות נפש, גם אם אדם עושה דבר גדול מאוד, אבל זה בא על חשבון של צער לאנשים אחרים, זה בא על חשבון של קושי לדברים אחרים, לא מקבלים על זה שכר. אדם יכול לעשות דבר גדול מאוד, מצווה גדולה מאוד, קידוש השם, אבל זה בא על חשבון של צער אפילו לרשעים, אפילו לאנשים אחרים, על זה לא מקבלים שכר, על זה לא מקבלים דבר גדול. ומאיפה אנחנו רואים את זה שאפילו מעשה חשוב וגדול ומפורסם מאוד, רוחני, אם הוא נסע על חשבון אנשים אחרים, אם הוא נסע ונגרם בו צער לאנשים אחרים, צריכים לבחון אם הוא טוב או לא, לא מיד לשבח אותו ולהלל אותו מפנחס. אנחנו כולנו מכירים את הסיפור של פנחס, שפנחס בשעה שכל בו שבא בני ישראל פרצו פרצות ועשו מעשים נוראים וחטאו עם בנות מדיין, פנחס היה חרד לכבודו של הקדוש ברוך הוא וקינה לכבודו של הקדוש ברוך הוא, פנחס לקח רומח והלך ודקר את זמרי בן סלו ואת האישה המדיינית שחטאו ועשו עבירה ביחד. את זה התורה הקדושה מספרת איפה? בסוף פרשת בלק. בסוף פרשת בלק התורה מספרת את הדבר הזה. התורה מספרת איך הרבה מבני ישראל, חלק מעם ישראל, הלכו אל השיטים וחטאו שם בנות מואב, והיה את זמרי בן סלו, השבט, הנשיא, הראש של שבט שמעון, שגם חטא בחטא הזה, ופנחס בא ודקר אותו בחרב והרג אותו. והתורה לא אומרת מה היה השכר של פנחס, קיבל שכר, לא קיבל שכר, המעשה שהוא עשה טוב, המעשה שהוא עשה לא טוב, לא אומרת שום דבר. פרשה אחרי זה, פרשת פנחס, רק אז הקדוש ברוך הוא אומר שפנחס קינה לשם, והקדוש ברוך הוא נותן לו מתנת שלום בגלל זה, והקדוש ברוך הוא נותן לפנחס דברים גדולים ועצומים מאוד בעבור זה. למה פרשה שלמה? למה לא בדיוק באותו מקום אפשר לכתוב את זה? בדרך כלל מה זה פרשות? סגירת עניין. כל פרשה סוגרת עניין, כל פרשה סוגרת פרק. למה פה המעשה שפנחס עשה והשכר שהוא קיבל, יש הפסק של פרשה, אז אחד הצדיקים פעם אמר, אפילו על קנאות לשם שמיים, אפילו על מעשה כזה שעושים לשם שמיים, צריך שבוע לשבת ולחשוב, זה מעשה טוב או לא, זה מעשה טוב או לא, זה מעשה שצריכים ללמוד ממנו או לא ללמוד ממנו, לקחת מהמעשה הזה או לא לקחת מהמעשה הזה. לכן יש את הסיפור של פנחס בתורה, אבל לא שכל אחד יחשוב שהוא צריך לקום ולקנות להשם. לא כל אחד צריך לחשוב שהוא צריך ללכת ולפגוע באנשים אחרים. שבוע שלם תשב, תחשוב, תפנים, תדון, תנתח, תתעמק בתוך הדבר, להבין האם באמת זה דבר שהקדוש ברוך הוא חפץ בו, או שזה לא דבר שהקדוש ברוך הוא חפץ בו. נגיד עוד דבר עמוק וחזק ומוסרי מאוד על פרשת השבוע. כמו שאמרנו, הפרשה פותחת בפסוק, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, את המשפטים האלה תשים בפני בני ישראל. לכאורה זה נראה דבר שאמור רק על הפרשה הזאת, שהקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו, את המשפטים, את הדינים האמורים בפרשה הזאת, לשים בפני בני ישראל, אבל רש"י מביא מהמחילתא שיש פה לימוד ו הדרכה שהקדוש ברוך הוא נתן למשה רבנו, מהי צורת לימוד התורה, ומהי צורת דרך הבנת התורה, שבה הוא אמור להסביר את התורה, ללמד את התורה, לגרום להבין את התורה, לבני ישראל, לכל אורך הדורות, לכל אורך הזמן, זה הציווי שהקדוש ברוך הוא נותן למשה רבנו. רש"י כותב, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לא תעלה על דעתך לומר, ישנה להם פרק, הפרק, וההלכה בית וג' פעמים, עד שתהיה סדורה בפיהם כמשנתה. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, אל תעלה בדעתך ואל תחשוב לעצמך שמה התפקיד שלך כמשה רבנו, כמלמד תורה לבני ישראל, להגיד פשוט לבני ישראל את הציווי שציוויתי אותך, פעם אחת, פעמיים, שלוש, והם יזכרו את זה וילכו לדרכם. אל תעשה את זה. ואל תאמר ואיני מטריח עצמי להבינם תמי הדבר ופירושו. אל תאמר, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, אל תגיד שתלמד את בני ישראל את התורה פעם אחת, פעמיים, וזהו, רק ככללים, רק כדברים שצריכים להבין, ואל תלמד אותם את הפירושים של הדברים, את העומק של הדברים, את הטעמים של הדברים. תמיד דבר פירושו. לכך נאמר אשר תשים לפניהם. לכן התורה אומרת, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. תשים את כל המשפטים האלה לפני בני ישראל. ואיך? כשולחן ערוך מוכן לאכול לפני האדם. כמו שאדם מגיע לסעודה ויש בפניו שולחן ערוך, ככה צריך להיות בפני האדם התורה, ככה משה רבנו אמור ללמד את התורה לבני ישראל, כך כל רב אמור ללמד את התורה לתלמידים שלו, כך כל בן אדם שלומד לעצמו אמור ללמוד את התורה בצורה סדורה שכל הטעמים לפניו, כמו אדם שבא לשולחן והאוכל מוגש לפניו ונמצא בפניו. אז כמה שאלות על הסוג הזה ועל הפירוש הרע שמפרש בשם המחילתא. דבר ראשון, וכי עלה על הדעת שמשה רבנו היה צלן חס וחלילה, שלא רצה ללמד לבני ישראל את הטעמים ואת הנימוקים ואת העמקות ואת כל הדברים שבתורה, ברור שמשה רבנו עשה את מלאכתו נאמנה, והבין את העול הכבד שנמצא על כתפיו, שהוא היחיד שקיבל את התורה מהקדוש ברוך הוא, והוא היחיד שיכול ללמד את התורה בצורה ברורה וסדורה לעם ישראל. ברור שמשה רבנו לא חיפש לעשות לעצמו עבודה קלה ולגמור מהר את הלימוד, את התורה, ולחזור לבית שלו. ברור שזה לא היה. אז למה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, אל תעלה על דעתך להגיד ש... להגיד שתלמד את התורה לבני ישראל בצורה קצרה של כללים, של סיסמאות, ולא לעומק של הדברים. ברור שמשה רבנו רצה ללמד את התורה אל העומק. אז למה הקדוש ברוך הוא צריך להגיד את זה למשה רבנו? ועוד שאלה, מה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו? אל תלמד לבני ישראל את הכללים של התורה, את הכותרות, את הדברים שיוצאים מן התורה, אלא תלמד אותם את כל הטעמים ואת כל הדברים שמרכיבים את התורה. כמו מה? כמו אדם שמגיע לשולחן ורואה את האוכל מוגש לפניו. לכאורה הקדוש ברוך הוא נותן משל ונמשל, אל תלמד לבני ישראל את הכללים של התורה, אלא תלמד אותם את הטעמים של התורה, כמו מה, באיזה צורה, כמו אדם שמגיע לשולחן ורואה את האוכל מוגש לפניו. המשל לא דומה בכלל לנמשל. אדם שמגיע לסעודה, אז מה הוא רואה? את המאכלים. מה זה מאכל? מאכל זה הרכבה של הרבה מאוד דברים. אדם אוכל מאכל הזה ממולא במאכל השני. אדם אוכל מאכל שיש עליו כל מיני תבלינים. מה זה המאכל? הכללה של הרבה מאוד חלקים. אז זה בדיוק ההפך ממה שהקדוש ברוך הוא מבקש להגיד. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, אל תלמד לבני ישראל את את הכללים, אלא תלמד אותם את הטעמים. המשל שהקדוש ברוך הוא מביא להסביר את זה, מה הוא בעצם? בדיוק ההפך, שבו יש כללים, שדברים שונים מתאחדים על דבר אחד, ולא מפוזרים, ולא מפורקים, ולא כל דבר נמצא בפני עצמו, זה המשל שהקדוש ברוך הוא אומר את זה. אז שני שאלות, למה נראה לכאורה שהקדוש ברוך הוא חושד במשה רבנו, שאולי הוא יתעצל, ולא רוצה ללמד את הדינים, את התורה לבני ישראל, ולמה המשל בכלל לא דומה לנמשל? מי רוצה לענות צדיקים? ודניאל? איזה מהם? טוב, אז נענה צדיקים. אז אם נסתכל, ברור שמשה רבנו לא זה שהתעצל מללמד את התורה. ברור זה שמשה רבנו לא זה שלא רצה ללמד את התורה בצורה עמוקה ובצורה פנימית ואמיתית ורחבה לבני ישראל. אלא מה? אנחנו רואים גם היום אצל הרבה מאוד אנשים, שרוב האנשים לא רוצים ללמוד את התורה לעומק שלה. רוב האנשים לא רוצים ללמוד את התורה עם כל הפרטים ועם כל העניינים שיש בה. הם אומרים, אנחנו רוצים ללמוד את הכותרות, אנחנו רוצים ללמוד את ההלכות מהר מאוד, שכל הלכה יהיה במקסימום 10-15 מילים, ומהר להתקדם להלכה הבאה. לא ללמוד כל ההלכה לעומק שלה, ולהבין מה הטעמים שלה, ומה עומד מאחור. ומה נמצא ומה מסתתר בתוכה. זה הדרך שרוב האנשים היום מחפשים ללמוד תורה. ללמוד רק כמה שיותר מהר, ללמוד רק את הכללים, ללמוד רק את הדברים העיקריים, הלכות האלה. אז יש כך וכך כללים, הלכות האלה יש כך וכך כללים, לא ללמוד מה הטעם שעומד מאחורי כל הלכה, לא ללמוד מה הביור שעומד מאחורי כל הלכה. זה דבר נפוץ אצל כל עם ישראל, בעוונותינו הרבים ולצערנו הרב. גם אז בזמן המדבר, גם אז כשמשה רבנו לימד את התורה בפעם הראשונה לבני ישראל, היה לבני ישראל את היצרה הזה. משה רבנו רוצה לשבת ולהסביר את התורה, להפשיט כל דבר, להסביר כל טעם, להסביר את הטעמים של הדברים, להסביר את העניינים העמוקים שנמצאים, אבל מה בני ישראל רוצים מהר לגמור וללמוד רק את הכללים, ללמוד רק את הכותרות, רק את הדברים הכללים. ומשה רבנו נמצא בתוכו בהתלבטות, כן לעשות את זה או לא לעשות את זה, לשמוע לבני ישראל או לא לשמוע לבני ישראל. משה רבנו אומר, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, אל תעלה על דעתך ללמד את התורה לבני ישראל בצורה הזאת שהם רוצים, כצורה של כללים, כצורה של משפטים, כצורה של דברים קצרים שמהם הם ידעו את כל התורה. לא, קשב עם בני ישראל ותלמד אותם את הטעמים של התורה ותסביר להם טעמים ונימוקים למה כל דבר ואיך כל דבר, ואם במקרה כזה המקרה קצת משתנה, אז ההלכה משתנה. אז ההלכה משתנה אל משהו אחר, תלמד אותם את כל הטעמים ואת כל הנימוקים של כל ההלכה וההלכה. ומה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו? איך תעשה את זה? ואז נקרא את הלשון. כך למר שתשים לפניהם, כשולחן ערוך הוא מוכן לאכול לפני אדם. אמרנו, כשולחן ערוך הוא מוכן לאכול לפני אדם, זה לא קשור לציווי שהקדוש ברוך הוא ציווה את משה רבנו, להדרכה שהקדוש ברוך הוא נתן למשה רבנו, אלא מה זה כשולחן ערוך לפני אדם? בדרך כלל, למה אדם רוצה ללמוד כל כך מהר, ולא להתעמק, ולא להבין את כל הטעמים והדברים? על מה אדם פוחד? על הפרנסה שלו. אדם אומר, אני צריך גם לעבוד, אני צריך גם לצאת לעבוד, אני צריך גם להתפרנס. אם אני אלמד את כל התורה לאורך ולרוחב, מתי אני אתפרנס? מתי אני אעבוד? לכן, מה אדם מעדיף? לקחת את כל ספרי והקיצורים, ללמוד מהר מאוד ולרוץ לעבודה, וכך אומר, יצאתי לחובתי והבנתי את התורה. מה הקדוש ברוך הוא אומר? אדם שילמה תורה לעומק, אדם שילמה תורה בצורה מופשטת, אדם שילמה תורה בצורה בהירה, שבו הוא מבין כל פרט ופרט, בו הוא מבין כל דין ודין, ימצא את כל האוכל שלו, את כל הפרנסה שלו, את כל מה שיש בפניו כשולחן ארוך. מה אדם אומר? אני צריך מהר מהר ללמד, למהר לעבודה, ומה אני צריך לעשות כדי להגיע מהר לעבודה וגם ללמוד תורה? ללמוד ספרי קיצורים, ללמוד כל הדברים בקיצור הגדול ביותר. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, אל תעלה את זה על דעתך, תלמד את התורה באורך, תלמד את התורה בצורה הרחבה והפרוסה והגדולה ביותר, וכל בן אדם, בן אדם שיאמין בך, ילך אחריך, ולא יוצא ללמוד את התורה מהר מאוד, למה הוא יזכה? שכל הפרנסה שלו, שכל המאכלים שלו, יהיו בפניו כשולחן ארוך. הכל יהיה גלוי בפניו, הכל יהיה נמצא בפניו, והוא לא צריך מהר לטרוח. זמן שאדם מוריד בשביל לימוד התורה, בשביל להשיג הרבה יותר פרנסה, בשביל להשיג הרבה יותר כסף, זה ההפך, בא על חשבון הפרנסה, ואדם מאבד את הפרנסה שלו. זמן שאדם מפנה מהפרנסה, זמן שאדם מפנה מלעבוד בשביל ללמוד תורה, זה זמן שאדם יזכה גם לברכה של לימוד תורה, שהוא ילמד הרבה יותר, שהוא יבין הרבה יותר, שהוא ישיג השגות הרבה יותר גבוהות בתורה, וגם שהוא ילמד הרבה. אדם מחפש לדעת רק את המסקנות ההלכתיות, רק את מה יצא לי מזה, מה אני אמור לקיים, ולא לומד את כל הדברים, ולא לומד את כל הדעות והצדדים, הוא אדם שלא יגיע לשום דבר. נגיד דבר גדול שפעם שמענו בשם אחד האדמורים, ובזה נסיים. אחד האדמורים פעם אמר שכל התפילה של האדם, כל מה שאדם מתפלל לקדוש ברוך הוא, ואם הוא יענה או לא יענה, על פי מה נקבע, אם יענו מן השמיים לתפילות של האדם, או לא יענו מהשמיים לתפילות של האדם, צורת הלימוד של הבן אדם. אם אדם מחפש ללמוד רק את המסקנה, אם אדם מחפש ללמוד רק את השורה האחרונה, רק מה אני צריך לקיים, ומדלג ולא לומד את כל הסברות ואת כל הטעמים, אפילו שלא נפסקו להלכה, סברות שלא נפסקו להלכה, הוא מכוון רק אל השורה האחרונה, רק אל מה שיש לו לעשות, הוא אדם שהקדוש ברוך הוא לא שומע לתפילות שלו, אם הוא לא זכאי בצורה מלאה, שהקדוש ברוך הוא ישמע לתפילות שלו. אבל אדם ששומע את כל הצדדים, אדם ששומע את כל הדעות, ולומד גם דעות שלא נפסקו להלכה, ולא רץ ומהר בלימוד שלו, הוא אדם שהקדוש ברוך הוא שומע לכל התפילות שלו. ומאיפה לומדים את זה, מאיפה רואים את זה, אותו אדמור אמר, הפסוק אומר, קרוב השם לכל קוריו, לכל אשר יקראו באמת. אז מה הגמרא אומרת? הגמרא אומרת, יכול קרוב השם... הגמרא שואלת, יכול קרוב השם לכל קוריו? יכול להיות שהקדוש ברוך הוא קרוב לכל מי שקורא אליו? כל מי שקורא אל הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא שומע אותו? הגמרא אומרת, לא, רק לאשר יקראו באמת. לא קרוב השם לכל קוריו, לא כל מי שקורא לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא קרוב אליו ושומע על התפילות שלו, אלא רק מי שקורא לקדוש ברוך הוא באמת. רק מי שקורא לקדוש ברוך הוא באמת, מהנפש שלו, מהלב שלו, והוא זכאי לזה, הוא זה שהקדוש ברוך הוא ישמע לתפילות שלו. אז מה אנחנו רואים? שיש אב אמינא בגמרא. יש דעה בגמרא שאומרת שהקדוש ברוך הוא קרוב לכל, שכל מי ששומע לקדוש, שכל מי שקורא לקדוש ברוך הוא, שכל מי שמתפלל לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא שומע לתפילות שלו. אבל מה המסקנה? קרוב השם רק לאשר יקראו באמת. רק מי שקורא לקדוש ברוך הוא באמת, רק אליו הקדוש ברוך הוא שומע. אז יש פה אב אמינא שלא נפסקה להלכה, שקרוב השם לכל, לכולם הקדוש ברוך הוא קרוב. וההלכה פסוקה, מה יצא מזה? רק מי ש... ראוי לזה, ורק מי שקורא לקדוש ברוך הוא באמת, הקדוש ברוך הוא ישמע לתפילתו. מידה כנגד מידה. אדם שמחפש ללמוד רק את המסקנה, רק את ההלכה, מה המסקנה של ההלכה? שרק אם הוא זכאי שהתפילה שלו תתקבל, התפילה שלו תתקבל. אבל אדם שפתוח לשמוע את כל הדעות, ושומע גם את כל האב האמינות, ואת כל הצדדים, ואת כל הדברים שלא נפסקו, הקדוש ברוך הוא גם, כשבא לפסוק את ההלכה שלו, האם לתת לו, לא לתת לו, והקדוש ברוך הוא פותח את ספרי ההלכה ובודק, מגיע לבן אדם הזה שתשמע התפילה שלו, או לא מגיע שתשמע התפילה שלו. הקדוש ברוך הוא רואה שיש דעה, שגם אם לא מגיע לו, הקדוש ברוך הוא ייתן לו, הקדוש ברוך הוא יענה לתפילה שלו, ואז הקדוש ברוך הוא מושיע אותו.